טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת עצרנו בסוגיית העירה הרצויה, הראויה, שהיא העירה על פי השכל וההיגיון. בעקבות השיעור הקודם, אז נשאלו ונאמרו שני דברים חשובים שבהם הייתי רוצה לפתוח את השיעור הזה. הערה ראשונה, שיוצא לפי מה שלמדנו בפעם הקודמת, שהשכל צריך לגבור על הרגש, ומה שאמור לנהל את האדם בחייו, שעל פי הקו הנכון, הגבולות הנכונים של השמירה הראויה, זה השכל ולא הרגש. נכון, הערה חשובה מאוד. אבל, היות ואנחנו בני אדם, ויש לנו רגשות, ואנחנו חווים חוויות, ובפרט אנשים שעוברים דברים בחיים, ובפרט עם המקצוע שלהם, זה מקצוע שמפגיש אותם עם הרבה מקרים מאוד לא פשוטים, למשל כמו בעולם הרפואה, אז ברור שהרגש כאן עובד שעות נוספות, והוא יכול להשתלט על השכל. נכון? אז זה קשה. לכן אף על פי שיש לנו רגש ואנחנו לא צריכים לבטל אותו, צריכים לתת לו את המקום שלו, את הכבוד הראוי לו, אבל מצד שני, השכל הוא הכלי שאמור לנהל את החיים. אני חושב שכל מי שיושב פה מסכים, שאוי ואבוי אם הרגש ינהל לנו את החיים בכל החלטה שהיא, כולל ההחלטות הכי טריוויאליות של החיים. הרגש לא אמור לנהל את החיים, הרגש הוא משפיע. הרגש הוא חלק מהאישיות, הוא חלק מהנפש, והקדוש ברוך הוא ברא את הרגש הזה, והקדוש ברוך הוא חפץ ברגש הזה, והרגש הזה הוא גם סוג של מנגנון הגנה. נכון, אבל בסופו של דבר, או בתחילתו בסופו של דבר, הכלי שמנהל את החיים של האדם זה השכל. וזאת עבודה. עבודה קשה להשליט את השכל על הרגש. הרב למשל, הרב קוק, כשהוא מדבר על סוגיית הדמיון בכמה מקומות, הוא כותב בהרבה מאוד מקומות, שהדמיון זה, סליחה, שהפחד, כשהוא מדבר על סוגיית הפחד, הוא אומר, הפחד זה הדמיון המתפרץ על הדעת. הרגש שהגיע אל הדמיון, שמתפרץ וגובר על השכל. ולכן יש לנו עבודה, שהיא לא קלה. להשליט את השכל על הרגש, לכן אני מרשה לעצמי גם לומר את המשפט הלא פשוט הבא, שיש גם בזה הבדל בדרך כלל בין איש לאישה, בין גברים לנשים. אצל גברים בדרך כלל מרכז הכובד השכלי יותר מרכזי, והרגש פחות דומיננטי, ולכן גם הפחדים והדמיונות פחות מצויים. אצל האישה, הרגש והדמיון זה מרכז כובד דומיננטי מאוד, לא שאין השכל חס ושלום, אבל זה מרכז כובד, ולכן שם הפחדים יותר מצויים. נכון? איש אומר לאשתו, או אישה אומרת לבעלה, אני מגיעה בשש בערב הביתה. טוב, ככה אמרה אישה לבעלה. שש ורבע והיא עוד לא הגיעה. בדרך כלל, איך מגיב בעל נורמטיבי? אומר, טוב, אמרה שש. בטח איזה פקק בכביש, בטח אולי צריכה להישאר קצת בעבודה, היא לא נעלה לטלפון, אולי נגמר לה הסוללה, וכדומה. בסדר. בינינו אף אחד לא מקשיב, גם אם היא תגיע בשבע, הוא לא ישים לב. נכון? יפה. עכשיו להפך. איש אמר לי, אשתו, אני בא בשש. שש ושתי דקות לא הגיע. מה קורה? לא כולם. טלפון, מיד. איפה אתה? מה קרה? ואם אין בטריה? וואי, מי יודע מה קרה? זה הוכחה שקרה משהו. זאת ההוכחה שקרה. אז יש הבדל. אז גם בתוך המשפחה, בין בני זוג, אנחנו צריכים קצת להזין אחד השני, נשותינו יתנו לנו את הרגש החי והבריא, ואנחנו ניתן למשפחה את השכל היותר מוצק, היותר מאורגן, היותר מדויק. זאת הערה ראשונה. לכן, השכל צריך לנהל את הרגש, לא לבטל את הרגש, אבל לנהל אותו. הערה ראשונה. הערה שנייה, שגם נאמרה כאן אחרי השיעור הקודם, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים להבחין באמת את גבול ההשתדלות. אז אני אמרתי שהגבול הוא צריך להיות מה שאנחנו מסוגלים לעשות. למשל, בקשר בין הורים לילדים, יש שלב מסוים כשהילדים קצת גדלו, שההורים צריכים לדעת את גבול הגזרה של האחריות שלהם. מה הם מסוגלים לומר? ומה הדברים שהתקבלו? ומה הם הדברים שהם לא מסוגלים לומר ואסור להם לומר כי הם לא התקבלו? אני מזכיר לכולנו רבותיי הלכה. עכשיו עברנו לשיעור הלכה. שיעור הלכה. עד גיל 13, לבנים, 12 לבנות, יש חובה על האבא, על ההורים, נגיד כרגע נדבר על האבא, יש חובה על האבא לחנך את בניו ובנותיו. דין חינוך. מגיל 13, בנים, 12 בנות, עד 120, נגמר דין חינוך. ועל זה יש נהגו לברך על פי התוספתא, ברוך שפטרני מעונשו של זה בבר מצווה. עכשיו, זה לא אומר שנגמר דין חינוך, אז אין כלום, אין קשר בין ההורים לילדים, ולא מעניין את ההורים מה קורה עם הילדים שלהם, ברור שלא. אבל אז אומר המשנה ברורה, עברנו לדין תוכחה. כך כותב המשנה ברורה, הלכה. מגיל 13-12 עברנו ביחס שלנו אל ילדינו לדין תוכחה. זה לא שאדם מישראל מוטלת עליו האחריות להוכיח, כמובן על פי הכללים הנכונים, תכף נראה, כל אדם מישראל וביחס לילדים שלו עצמו, פה פתאום אין דין תוכחה. אומר המשנה ברורה, לא יעלה על הדעת שמה שכל אדם מישראל מחויב כלפי חברו, דין תוכחה, לא יהיה אבא מחויב לבנו, ברור. אבל, וכאן האבל הגדול, יש הבדל גדול מאוד בין דין חינוך לדין תוכחה. לדין תוכחה יש את הכללים שלו. למשל, הכלל ראשון, האם אני יודע להוכיח? כלל שני, האם יש מי שמקבל תוכחה? זה מתחיל להיות מסובך. אז מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע? כי זה לא יישמע. או כי אני לא יודע להגיד, או כי אין מי שמקבל. זה דין חדש, זה דין תוכחה. אז בתחום האחריות של האדם על זולתו, על אחרים, ובפרט הורים כלפי ילדים, א' נא להכיר את ההבחנה העקרונית מבחינה הלכתית, עד בר מצווה או בת מצווה, ולאחר מכן, עד כאן דין חינוך, מכאן דין תוכחה. ואני חושב שאחד הדברים הכי קשים להורים לקבל, זה שהילדים שלהם יתבגרו, ולפני שהילדים שלהם יתבגרו, הם ההורים צריכים להתבגר. להבין שיש גבול גזרה ליכולת ההכרעה שלהם, והחלטה שלהם. ואז ההשתדלות שלהם ביחס לילדים, כל ילד בפני עצמו, לפי הקשר עם ההורים, לפי שלב ההתבגרות, לפי יכולת הקיבולת, לא משנה כרגע כל דיני תוכחה, כאן צריכה להיות השמירה הראויה. וכאן אם ההורים יכולים להשפיע על הילד, ודאי שהם מחויבים. אבל הם לא יכולים להשפיע על הילד, הם לא מחויבים, ובית יותר חשוב מזה שהם לא מחויבים, שיפסיקו להיות מיוסרים ומתוסכלים, עם איסורי מצפון בלתי נגמרים, שהם לא עושים את מה שהם צריכים לעשות. אתם עושים מה שאתם צריכים לעשות. בגבול הגזרה שאתם מסוגלים. זהו. רבותיי, זה דבר מאוד מאוד יסודי. לכן הסוגיה שעלתה כאן מקודם, סוגיית האופנוע. אם הילד יכול להקשיב לנו שלא כדאי לעשות ראשון על אופנוע, או לא כדאי שירכב על האופנוע, כי יש אחוזי סטטיסטיקה כאלה ואחרים, שדרך אגב שצריך פעם לבדוק אותם, את אחוזי הסטטיסטיקה האלה, אז אולי ראו שההורים יגידו. אבל הרבה מאוד פעמים, ההורים או שלא יודעים להגיד, או שהילדים לא יקשיבו בכלל. ואז ההורים חרדים, כל מה חרדים חרדים. מה עוזר את החרדה? בואו נחז בשלום, לא נפתח פה לשטן. בואו נגיד רגע משפט חז בשלום נוראי, בסדר? נגיד שיש איזו סכנה פוטנציאלית, נעזוב את האופנוע. סכנה פוטנציאלית בחיים. ונגיד חז בשלום שהסכנה הזאת קורית. יש כאן בעיה עכשיו. אם אדם ניגש לפתרון הבעיה, לא מתוך שכל, אלא מתוך רגש, לא מתוך שיקול דעת, אלא מתוך שערת נפש, הוא יכול באמת עכשיו לעזור לבעיה? לא. אז מה מועילה החרדה? המיותרת הזאת. לפני שקרה משהו, מה אתה חרד? אתה משתק את עצמך. חד ושלום שלא נדע. כשקורה משהו, אתה צריך לעזור לטפל בו. אבל אם אתה בחרדה ובסערת נפש, איך אתה יכול לעזור לטפל? אתה רק מזיק עכשיו. אז מה מועילה החרדה? היא מועילה לפני ומועילה אחרי. חד ושלום. לא שומע? כאן העבודה, עבודה שכלית. כאן העבודה השכלית. העבודה השכלית שאין מה להיות חרד ממה שלא צריך להיות חרד, כשהגבול הוא היראה הראויה, שכל, היגיון, ניסיון, בריאות נפשית, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, ומשהו מעבר לזה, לא קשור אליי. ופה צריך השלטה של השכל על הרגש, על הנפש. רבותיי, כשהרמב"ם בשמונה פרקים, פרק א', מגדיר את חמשת חלקי הנפש, הזן, המרגיש, המתעורר, המדמה, השכלי. הזן, המערכת הפיזיולוגית. נסביר רגע בהבנה אחת. הפיזיולוגיה של האדם. המרגיש, החושים. חמשת החושים. המתעורר הרצון, המדמה, הדמיון, השכלי, נגיד השכל. ובסוף הפרק הזה, אומר לך הרמב"ם, סוף פרק א' שמונה פרקים, מה לנו יותר מהרמב"ם שמונה פרקים, להכיר את הנפש וחלקיה ואת היחסים בין החלקים האלה. אומר לך הרמב"ם, סוף פרק א', תדע לך, שארבעת החלקים, הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר, הם חומר. הם חומר גלם, והשכל להם צורה. כלומר, השכל צריך לנהל את הפיזיולוגיה, השכל צריך לנהל את החושים, השכל צריך לדמיין את לנהל את הרצון, השכל צריך לנהל את הדמיון. אז לא מספיק להכיר שבנפש יש חמישה חלקים. צריך גם להכיר את היחס בין החלקים. שארבעת החלקים הם חומר, חומר גלם, פלסטלינה, והשכל להם צורה. השכל הוא מנהל את ארבעת החלקים. וזאת עבודה. קשה מאוד, כן. שאלה חשובה, אני חוזר לשאלתך, האם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן מובנה כ-DNA נפשי כזה, אישיותי כזה, שהשכל יכול לנהל את שאר הכוחות? התשובה היא כן, הנה זה מה למדנו. אומר הרב, כי הנה האדון ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכוחה, לשינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים. אז רבותיי, עכשיו נפלא מאוד. חלק מהביטחון בהשם, זה הביטחון שהקדוש ברוך הוא נטע בי כ-DNA את גבולות הגזרה של הביטחון. וממילא ההשתדלות. זה חלק מהביטחון. הביטחון בהשם זה לא רק להגיד יש אלוקים, והוא מנהיג את ההיסטוריה, כולל אותי. אלא הביטחון שכשקדוש ברוך הוא ברא כל אחד מאיתנו, שם בנו בטבע שלנו, בנפש שלנו, שם בנו יכולות לנהל נכון את המערכת שנקראת אדם או נקראת חיים. ואם אני לא מאמין בזה, אז אני אדם חסר ביטחון. יש לי בעיה בביטחון ואמונה. למרות שאני יודע בין אמונה לביטחון, כן? אין לי ביטחון בהשם. אני רוצה להגיד משפט חריף. אדם שמשתדל יותר מדי, אין לו ביטחון בהשם. כמו אדם שמשתדל פחות מדי, אין לו ביטחון בהשם. איפה הגבול? בבקשה, פעם רביעית. שכל נכון, סברה נכוחה, הנהגת החוכמה והשכל. רק נקרא את החלק האחרון שלא קראנו אותו, היינו באמצע משפט. ואולם השמירה הזאת, וזאת העירה מיוסד על הנגד החומה והשכל, היא הראויה, שעליה נאמר ארום רעה, רעה ונסתר, ופתאים עבו ונענשו, נעזור רק את המשפט הזה, אבל תראו את המשפט הבא. אך העירה השוטה הוא, או היא, שיהיה האדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות, ויראה על יראה, ובלשון הרב קוק, זהירות על זהירות, ועושה משמרת למשמרתו, באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה, כי כל היום הוא יהיה עסוק א' בשמירות מעשיות תפקודיות, ויותר חמור מזה, העולם הפנימי שלו, הנפש שלו, הדמיון שלו, השכל שלו יהיה מנוטרל לגמרי, משותק לגמרי, בגלל כל השמירות היתרות הללו. בבקשה. הגבול, אני חוזר שוב, השכל וההיגיון.
אז השכל והיגיון, אם אני מפשיט את זה למציאות, ואני חושב עכשיו יש סעודת מצווה, ויש פה עכשיו חטיפים, ויש פה עכשיו
סיגריות,
פירות וירקות.
סיגריות ואוכל ופירות וירקות. מה לאכול?
סיגריות לא
נמצא. לא, אני הולך איתך עד הקצה, למה לא? יש סיגריות, יש סמים, אלכוהול, סיגריות, חטיפים, אוכל טבעי. אוקיי, אז פה צריך לשאול את הרפואה, האם הסכנה, נגיד הגדר הוא 5%, יותר מ-5%, בלאכול חטיפים. או בלאכול אלכוהול, בלשתות אלכוהול. מה הנזקים של זה? אז יגידו לך כל אנשי מקצוע. סמים, חורבן. אלכוהול, דופק לך את הראש ואת הנפש. הלאה, התקדמנו. רגע, התקדמנו, שנייה. סיגריות, האישון מזיק לבריאות, זה כתוב אפילו על חפיסת הסיגר. באישור משרד הבריאות. הלאה. פירות וירקות, בריא, נפלא, תאכל. כמובן בריסוס אחרי כל התהליך. חטיפים, כלומר אוכל, איך נקרא לזה? מלאכותי. או עכשיו נתחיל להיכנס למחלוקת הרופאים. בסדר. נעשה לך רופא.
אז אם
השם
נתן לי תפסיך להבין שזה לא טוב.
אז אל תאכל.
לא,
לבן אדם השני אולי הוא נתן, ואולי הוא התייעץ עם הרופא שלו, והוא אמר לו שזה לא נורא לאכול חטיף פעם בשבוע.
זה כבר שאמרו שאתה נותן לכל דבר.
יש בשביל זה רופאים. יש מדע הרפואה. כמובן, מדע הרפואה הולך ומשתכלה, וגם יש בו לא טעויות. טוב, שנזכה להיות שומרים ראויים. לא לזלזל בשמירה, אבל מצד שני גם לא להגזים עם השמירות היתרות. יישר כוח, רבותיי.